ברוכים הבאים למעלית, שיחות על חומר רוח. אדריכלות רוחנית, חלק שני. אנו מארחים את יעלה אור איבגי, אדריכלית סינרגית. בפרק הזה התעמקנו בתהליך התכנון הסינרגי שלוקח בחשבון את מיקום המבנה, מפות הלידה של בני הבית, בדיקות פנג שווי ושאלון אישי שמאפשר ליעלה להכיר את ההוויה של בני הבית. משם גלשנו לסיפור האישי של יעלה, בו לקחה אותנו למסע שעברה בגלגול באטלנטיס, ומידע שהביאה משם. דרך הסיפור התחלנו להכיר את תרבות אטלנטיס המופלאה, ומדוע בסופו של דבר נפלה. האזנה נעימה.
תני לנו קצת הבנות על איך להסתכל נכון על נושא של בניית בית. זוג עכשיו רוצה לבנות בית, או אנשים רוצים לבנות בית, לא חייבים להיות בזוג.
או לשפץ.
או לשפץ בית, ואיך אני מארגן לעצמי. הבנו כבר שיש פה את עניין תאריך הלידה ואת השמות של שני בני הזוג, אבל אולי יש כמה עקרונות שהם כן כלליים.
כן. אז אני אתחיל דווקא מההכנה. אוקיי? מעבודת ההכנה לתכנון בית או שיפוץ בית. בחיים שלנו יש כמה תכנות מאוד חשובות. אוקיי? תכנות כאלה משמעותיות. בוחרים את בחיר או בחירת ליבנו, אנחנו מתחתנים. זה משהו מאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו, נכון? נולד לנו ילד, זה אירוע מאוד משמעותי. וגם כשאנחנו בונים בית או משפצים בית, זה אירוע משמעותי, כי אנחנו בעצם יוצרים לנו, אנחנו הפכנו לזוג, הפכנו למשפחה, ואנחנו מקימים בעצם את המשכן שלנו, את המקום שהוא לנשמות שלנו, אני קוראת לזה בית המקדש הפרטי שלנו, אוקיי? בתוך הצעד הזה, כמו כל צעד גדול שאנחנו עושים בחיים, עולים המון דברים, עולים המון פחדים, המון אמונות שלנו בעצם עולות בדיוק בשלב הזה, כי אנחנו צריכים לעשות איתם עבודה. אז אם לא עשינו איתם עבודה כשהתחתנו, כשנולד לנו ילד, או כל דבר משמעותי אחר שעשינו, אז זה יצוץ ויעלה עוד פעם כשאנחנו באים לבנות את הבית שלנו. ואז פה זה כבר שתי עולמות שונים, שני אנשים שונים, כל אחד עם מערכת האמונות שלו, כל אחד עם הפחדים שלו, כל אחד עם התפיסה שלו, מה זה בית, ואיך הוא היה רוצה שהבית שלו ייראה, וזה לא תמיד, זה לאו דווקא מסונכן. יכולים להיות בני זוג שרואים את זה, ההפך, המוחלט.
רואים את זה ההפך, לא? או לא ההפך.
לא, אני דווקא נתקלת בזוגות שהם מאוד מחוברים במחשבה, ורואים את זה אותו דבר, ואני נתקלת בזוגות שבאמת הוא מושך לשם, והיא מושכת לשם, וזה קורה. אחד הדברים שאני יישמתי בשיטה הזו כדי להתחיל את התהליך בצורה יותר הרמונית, ואני באמת ממליצה לכולם לעשות את זה, אני יצרתי בעצם איזשהו שאלון, אני בניתי אותו כי אני נותנת אותו ללקוחות שלי, כדי להקל עליהם. אז השאלון הזה ערוך בצורה כזאת שבאמת השאלות הראשונות זה שם ותאריך לידה, אוקיי? כמובן מתווסף עליו המפה האסטרולוגית של האדם, שאני ממש מנתחת אותה ומאבחנת אותה בעצם, מאבחנת את, אני עוזרת לאנשים לא רק באיזה צבע וצורה וחומר לשים בתוך הבית, אלא גם ממש הכוונה. אם האדם משתף אותי, אלה השאלות שבשאלון. האם אתם מתמודדים עם איזשהו אתגר? מישהו באופן אישי או אתם כמשפחה? האם אתם נמצאים באיזושהי פרשת דרכים מבחינת קריירה או זוגיות או פריון וכו'? זה ממש שאלון לעזור לי, גם לעזור להם בתוך התהליך. להעביר אותם את תהליך ההתפתחות, וכמובן על איך הם היו רוצים שהבית שלהם יהיה. איזה חוויה הם היו רוצים לייצר בבית, אז איזה רגשות הם רוצים שהבית יעורר בהם.
אבל כולם יענו על השאלות האלה, שהבית יהיה נוח, שיהיה נעים.
תתפלא, כל אחד עונה דברים אחרים.
תקשיב, מה שעובר לי בראש עכשיו, זה קריאה ממני, נרגשת, אני בזמן האחרון, גם נרגש מאוד, וגם שומע על עוד ועוד אנשים שנפרדים ומתגרשים מלא, התקופה הזאת והקורונה הייתה פה עניינים פסיכי.
התגרשו גם לפני, אבל.
אבל עוד יותר עכשיו.
אבל מה שאני רוצה להגיד זה בהקשר של בנייה, הרבה פעמים תהליך של בניית בית מביא לפירוק בית דווקא, בגלל חילוקי הדעות האלה. והקריאה הנרגשת שלי לאנשים, השתמשו בתהליך של בניית הבית, בשיטה של אדריכלות סינרגית, דווקא לרפא את היחסים, ואני חושב, אתה יודע, דני ויעלה, שאנשים יודעים שהולך להיות פה קשה, היא יודעת שהוא חושב שונה ממנה, היא יודעת שהוא רוצה את הריצוף אפור, והיא רוצה אותו מבריק לבן. אנחנו יודעים את הדברים האלה, אבל יש פה הזדמנות אדירה לא להיכנס עכשיו לגובה הרעיות, ולתת לזה אדריכל, סליחה שאני אומר, אבל שלא רואה את הצרכים בכלל, ואז יוצר את הפירוד הזה, או לא רק אדריכל, כן, אבל כל התהליך, הוא תהליך סזיפי, הוא תהליך ארוך, הוא תהליך של קבלת החלטות.
הוא תהליך גם של בירוקרטיה, יתרים, ועדות.
הוא מתיש, אם יש ילדים וועדות. ודווקא להיכנס לתהליך של בניית בית מתוך מקום של ריפוי, אנחנו ריפינו את עצמנו כשבנינו בית, בזכות זה שבנינו בית בצורה נכונה. זה יכולה להיות בחירה מודעת. בוא נטפל בעצמנו תוך כדי בנייה. זה התפתחות.
בתכנון של הבית, הדברים שאני יכולה לתת כטיפים, שזה לא בדיקה מעמיקה לפי המפה וספציפית לאדם, דברים מאוד מאוד כלליים לבית שהוא באמת יותר סינרגי, זה קודם כל בית שהוא פתוח כלפי חוץ. ככל שאנחנו סוגרים, שיש לנו פחות פתחים או פתחים קטנים, והבית לא מואר, האנרגיה שנכנסת היא פחות טובה. זאת אומרת, זה לא שהיא פחות טובה, אלא פחות נכנסת לנו אנרגיה. הבית הבא זה בית פחות אנרגטי, אוקיי? הנושא של לב הבית, שזה המרכז של הבית, כמו שבגוף שלנו הלב בעצם הוא זה שמזרים את כל האנרגיה לכלל הגוף, ככה המרכז של הבית, המרכז הפיזי שלו, ממש לקחת את הבית, למצוא את נקודת האמצע שלו, משם בעצם מתפזרת האנרגיה בבית, נכנסת דרך דלת הכניסה, ומנקודת המרכז בעצם מתחילה להתפזר בבית. אם המרכז שלנו חסום, זה כאילו הלב בגוף חסום, אוקיי? ואז יש לנו תקיעויות, והאנרגיה לא זורמת בזרימה נכונה, וזה בית שיכול להביא להרבה אתגרים, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים בתים מבורכים ולא בתים מאתגרים. אז לב הבית חייב להיות פתוח, זה גם משהו שצריך לשים לב אליו.
בעצם
מתכוונת
למטבח ולמרחב ציבורי, סלון.
אני מתכוונת לזה שהייתי רוצה שמרכז המבנה ייפול לי בתוך מרחב, כן, מרכז פיזי, ייפול לי בתוך מרחב ציבורי ולא בתוך מחסן או שירותים או חדר.
גאוני, צ'יצ'ו, גאוני, פשוט כאילו...
אוקיי,
כי אז... אחלה טיפ שבעולם... כי הרבה פעמים יש אילוצים, נכון? אנחנו
חייבים לשים שירותים. אז עשינו שירותים שיחסמו
את זה. פה חייב להיות הממד, אין ברורה. כן? לא.
לא, אין אילוצים. כשאתה מתכנן בית חדש, אין לך אילוצים במיקום של הפונקציות. אני יכולה להגיד שלפי המפה האנרגטית, אנחנו ממש ממקמים כל, לפי אזורי האנרגיה את הפונקציות. למשל, דלת הכניסה, אני רוצה שהיא תהיה במקום הכי מבורך של הבית הזה. אני רואה את זה במפה. אני רואה את זה במפה, אני יוצרת מפה אנרגטית.
לבית? מעבר
למפות של האנשים. כן.
מה, את לוקחת תאריך הלידה של הבית?
זה מפת פנג שווי, כן, בדיוק.
תסביר שנייה על זה קצת.
לפי הפנג שווי, אנחנו ממש יכולים לקחת, כשאתה אומר לקחת את התאריך לידה של הבית, אותי מעניין לדעת באיזה שנה נבנה הבית, ואז אני יודעת לאיזה עידן לשייך אותו. דיברנו קודם על עידנים. לפי העידן של הבית, יש נוסחאות של אותו עידן, אוקיי? בסוף מטאפיזיקה...
זה קשור גם למיקום, נכון?
כן, זה קשור למיקום. אני לוקחת ממש את המעלה המדויקת במצפן של החזית הראשית של הבית, אוקיי? ממש יודעת לקחת את המעלה
המדויקת.
מפה
אנחנו מבינים, יעלה, וכולנו, שבעצם יש חוטים אנרגטיים שמרכיבים מקומות פיזיים.
נכון.
זאת אומרת, אם אני מכוונת, את הפתח של הבית למקום מאוד מאוד ספציפי בתוך המגרש, יש משהו שיכול לאפשר לאנרגיה לזרום יותר טוב בכניסה של הבית.
בדיוק.
הדברים האלה הם כאילו נסתרים מעינינו, אבל הם קיימים, ויש את מי לשאול.
נכון.
וחבל, לא, אני ממש מצטער שלא עשינו את זה. אני חושב שעשינו בבנייה של הבית שלנו החלטות נבונות, בצורה אינטואיטיבית. אבל אני חושב שאם היינו באים להתייעץ, למשל, לא היינו מצמידים את החדר שינה שלנו למטבח. כי כל קרקוש קטן במטבח של הילדים שלי, ברוך השם,
כן. אבל בוא תבין למה עשית את זה, צ'יצ'ו. תבין למה עשית.
כדי שאני אהיה קרוב לזה, ממש לא בא לי.
שתוכל משנש בלילה. לא!
אני מלמדת אדריכלים ומעצבים את השיטה הזו. וכשהם מגיעים אליי, אז הרבה פעמים אני יכולה להיות מעצבת שתגיד לי, אני אינטואיטיבית, אני מרגישה אינטואיטיבית את האנשים ואת הבית, ואני מעצבת את זה אינטואיטיבי. עכשיו, זה מעולה. ואני גם כל הזמן אומרת שכשאנחנו עושים אדריכלות סינרגית, ובסוף יש שם גם דברים מאוד מאוד מדויקים, אנחנו חייבים להשתמש באינטואיציה. אני משתמשת המון באינטואיציה. אבל יש לי את הדיוק, ויש את הצד האינטואיטיבי. לפעמים, אינטואיטיבית, אנחנו גם יכולים לעשות דברים שהם לאו דווקא נכונים אנרגטית.
שהם מותאים. ברור. נכון. לפעמים האינטואיציה מטעה אותנו.
לפעמים האינטואיציה מטעה.
בוודאי. זאת אומרת, יש איזה אמירה כזה, סמוך על האינטואיציה. לא. לפעמים האינטואיציה היא איזושהי נקודת מבט שלא מדויקת בשבילה.
מה זה אינטואיציה? זה נשמע, זה נמצא בצ'קרת מקלעת השמש, זה מרכז המסרים שלנו. מסרים מהיקום, זה מסרים גם מהנשמה. אנחנו בעצם מחוברים נשמתית דרך המקום הזה, וברגע שמגיע משהו, שעולה משהו, זה הדבר הראשוני הזה. עכשיו זה שבריר שנייה. מיד אחר כך מגיעים הסחות דעת, אוקיי? מגיע המיינד שמבלבל אותנו, מגיע כל מיני הסחות דעת, המחשבות שלנו, דברים שאנשים אומרים לנו, ואז אנחנו איבדנו את האינטואיציה הראשונית הזאת, אז אנחנו גם צריכים לשים לב למה אנחנו קוראים אינטואיציה, כי לא תמיד אנחנו מקשיבים לדבר הראשוני שעלה, לדבר באמת המהותי.
לכל הפנימי הזה.
לכל הפנימי, בדיוק.
כן, זה מבלבל מאוד.
נכון.
זה מאוד מבלבל, במפגש בין אנשים. אני מתאר לעצמי אדריכל או אדריכלית שמגיעים לזוג, בטוח משהו באינטראקציה, או שפתאום יש זרימה, או שאם אחד מהם אין זרימה, זה משפיע על התוכן.
נכון.
ולכן יש פה גם את השימוש במפות אסטרולוגיות, באמצעים נוספים, ובאינטואיציה, נותן תמונה הרבה יותר, נקרא לזה אובייקטיבית, עם כל האינטואיציה וזה, אובייקטיבי.
נכון, שלמה. שלמה, זו תמונה שלמה, כן, זה נכון.
מלאה. מאיפה באת?
אתה שואל את ההיסטוריה הגלגולית
שלי? הנשמתית שלי.
כן.
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 מה היית בגלגול הקודם?
אני לא יודעת להגיד לך לגבי הגלגול האחרון, אני כן יכולה לדבר על גלגולים מאוד משמעותיים למסע שלי פה היום. אוקיי? אז יש גלגול מאוד משמעותי באטלנטיס, שהתוודעתי אליו לפני 3.5 שנים בערך, וזה היה מסע מאוד, אני עוברת מסע חיים מאוד מעניין, מאוד מעניין. אני התגרשתי פעמיים, כן, אמיתי. פעם אחת שהייתי בת 31, ואז...
זה לא כזה גליגיון להתגרש פעמיים, עליה אנשים מתגרשים. אבל בשבילך,
נכון, עבורי, כן, עבורי, אני יכולה...
אני מחפש את העניין, אני יודע, אני לא...
אני יכולה לומר שההתפתחות הכי חזקה שלי והכי משמעותית שלי תמיד הגיעה דרך המקום של הזוגיות. אוקיי? שאני יכולה להגיד, הוא היה מאתגר. אבל אני מודה על כל האתגרים האלה, ואני מודה על כל המסע הזה, כי זה מה שבאמת הצמיח אותי ופיתח אותי. אז בפעם הראשונה שהתגרשתי הייתי בת 31, ואז בעצם בכלל התחברתי מחדש לעולם הרוחני, שהוא היה מאוד מאוד נוכח בילדות שלי, אבל עטפתי את עצמי וסגרתי את עצמי והרחקתי, הרחקתי את העולם הזה ממני, וחזרתי להתחבר אליו בעצם אחרי הגירושים בגיל 31. ושם התחיל מסע רוחני מאוד עמוק. כל מה שלמדתי, כל מה שחוויתי, כל מה שהכנסתי פנימה לתוך העולם של האדריכלות, זה הדברים שחוויתי אותם על עצמי, על החיים שלי, ואז רציתי, אמרתי, וואו, איזה יופי, זה עשה לי כל כך טוב, אני כל כך צמחתי מהמקום הזה, אני רוצה את זה גם עבור הלקוחות שלי. אני רוצה לעשות את זה עבור עוד אנשים. וככה זה היה, ככה זה התפתח בעצם. ובפעם השנייה שהתגרשתי, זה היה עוד מסע. בעצם עליתי איזשהו רובד בעולם הרוחני, כי התחלתי לקבל תקשורים, וממש ירדו אליי מידעים, זה לא משהו שהיה קודם. תמיד האינטואיציות שלי היו מאוד מחודדות, ידעתי לקרוא אנשים, תמיד קיבלתי כל מיני מסרים, אבל זה לא היה בצורה כזאת שמורידים לי מידעים שלמים, שאני כותבת, אני פשוט כותבת ספרים מכל המידעים האלה. יש לי, זה עוד לא ספרים, אני מניחה שזה יהפוך להיות מתישהו, אבל יש לי ממש מחברות שלמות שהם, זה פשוט תקשורים שהגיעו אליי. נקודת הפתיחה של הדבר הזה הייתה ממש אחרי הגירושים שלי, השניים. טסתי לאיזשהו טיול בתאילנד, טיול רוחני, עם קבוצה מאוד רוחנית. זה לא היה איזה מסע שעשיתי עם עצמי לבד, לא, זה היה עם קבוצה. באמת, טיול שכל אוריינטציה שלו הייתה רוחנית, ובטיול הזה אנחנו עשינו איזושהי מדיטציה בלב ליבה של מערה, מערה מרפאה, שמגיעים, זה היה על איזשהו אי לא מתויר בכלל, שהגענו אליו לארבעה ימים, ולקחו אותנו למערה הזו, ושם עשינו באמת מדיטציה מאוד מאוד עמוקה בבטן המערה, על האדמה, ואני זוכרת את החיבור שלי לאדמה, אני כאילו קודם כל השתרשתי, התקרקעתי, וכשהתחלנו את המדיטציה, זאת הייתה מדיטציה מונחת, המנחה שהעביר לנו את זה, בעצם עברתי סוג של חוויה חוץ גופית כזו, שאני לא יודעת להסביר אותה. לא הייתי פה, ואני לא זוכרת שום דבר ממה שהיה, אני רק יודעת שחזרתי, היו צריכים ככה לנער אותי, כי המדיטציה הסתיימה ואני עוד לא חזרתי פיזית, הרגשתי מאוד מוזר. מאוד מאוד מוזר, זאת אומרת, הייתה לי תחושה מוזרה, הרגשתי שממש הייתי באיזשהו מקום אחר, ואני חזרתי עכשיו לכאן, ואין לי מושג איפה הייתי, אני לא זוכרת שום דבר מזה, והתחושה הזאת ליוותה אותי, כשיצאנו מהמערה והתחלנו לצעוד בחזרה על ה... לא זוכרת, זה היה נראה לי אוטובוס שהביא אותנו, משהו כזה, ובדרך אני יורדת, ואני רואה עולות מולי, זה היה מין הר כזה, טיפסנו על הר, ועולות מולי שלוש נזירות לבושות בלבן מגולחות ראש. תזכרו את הנתון הזה, כי אנחנו נחזור אליו תכף. ואני מסתכלת עליהם, הם תפסו לי את העין, ואני פשוט הייתי מופנטת עליהם, ולא היה לי ברור למה, אבל משהו בהם תפס אותי מאוד מאוד חזק. ואנחנו חוזרים בחזרה, וכל החברים מהטיול מתכננים להיפגש ולעשות איזה משהו ביחד במלון שהיינו בו, ואני מרגישה צורך אז לקחת מחברת, היה לי מחברת ועת, לקחת מחברת ועת ולרדת לחוף. וזה מה שעשיתי, הייתי צריכה, הרגשתי שאני צריכה פשוט להתבודד, להיות עם עצמי, לרגע להכיל משהו, להבין משהו. ובאיזשהו שלב גם הרגשתי שמשהו מבקש לצאת מתוכי ולא ידעתי מה. והתיישבתי על שפת הים, ולקחתי את המחברת, ומשהו התחיל לרדת. כמו שאני מורידה בתקשור בית, ככה משהו ירד. ואני מתחילה לעשות את התרשים הזה, וזה מעגלים, 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 מעגל של יבשה ומעגל של מים, ועוד מעגל של יבשה ועוד מעגל של מים, וביניהם יש גשרים, גשרים שמחברים את כל הטבעות האלה, והמרכז הוא מוגבה, והמון המון צמחייה, ואני כותבת את כל מה שיורד, אני כותבת מים, והמון בעלי חיים היו שם, אני פשוט ראיתי, היה לי איזשהו אימג' שירד, והמון המון צמחייה, וכל הדבר הזה מתחבר באיזשהו גשר ענק, לאוקיינוס, לאיזה ים ענק. והתרשים הזה יורד, ואני מסתכלת עליו, ואני מנסה להבין מה הורידו לי כאן, מבינה שהורידו לי משהו. Mm-hmm. אני מנסה להבין, ואני אומרת, מה זה, זה מבנה שאני אגיע לארץ, ואז אני אמורה לתכנן אותו, או אני אמורה לעשות משהו עם זה, ואני ככה באמת מנסה להבין, ואני לא מצליחה להבין. כאילו משהו חסום לי. אנחנו מגיעים לארץ, ואני הולכת לבקר את נורית אלדר. המדהימה. ובאתי, נסעתי לה לבית שלה ביהוד, וכשאני נכנסת לחדר, היא אומרת לי, אני ידעתי שאת צריכה להגיע, ואני כזה, אימאלה, מאיפה ידעת? מה זאת אומרת ידעת? זה נורא הפחיד אותי.
זה היה מפגש ראשון, פעם ראשונה שאתה?
לא, אני מכירה אותה, אנחנו חברות, לא נפגשות ברמה יומיומית, ומדברות ברמה יומיומית, אבל אנחנו חברות. ואגב, הספר המדהים שהיא כתבה, מכתבים מהעולם הבא, כל מחזור תלמידות שמגיע אליי ללמוד, בשיעור הראשון אני אומרת להם, הספר הזה חובה, חובת קריאה. כי זה ספר משנה חיים, מבחינתי. הוא לגמרי משנה תודעה, משנה את כל התפיסה שלנו על חיים ומוות, ועל המסע של הנשמה. ואני באמת חושבת שכל אדם חייב לקרוא את הספר הזה. אני באה אליה עם המחברת ששרבטתי את התרשים הזה, ואני מראה לה אותו, והיא שואלת אותי אם אני יודעת מה זה, אני אומרת לו שלא. ואז היא אומרת לי, את יודעת מה זה אטלנטיס? ואני לא באמת יודעת, אבל אני אומרת לה, כן, הנשמה שלי עונה. היום אני מבינה את זה. ואני אומרת לה, כן, אני יודעת, אבל אני לא באמת יודעת. ואז היא מתחילה להסביר לי. מה זה אטלנטיס? והיא אמרה לי, כזה דבר, היא אמרה לי, בואי נצא למסע ביחד. והיא לוקחת אותי לגלגול. עשה לי בעצם מסע לגלגול שלי. והגלגול הזה, זה גלגול באטלנטיס, ואני רואה את עצמי עוברת בתוך הגשר הזה שאני ציירתי, ונכנסת לתוך המקום הזה, מגיעה לפסגה, למקום שהוא היה יותר מוגבה, ושם יש כמו מקדש, כמו אולם, לא יודעת, רואה כזה אולם מאוד מאוד גדול, ואני נכנסת לתוך האולם הזה, ואני רואה המון המון נשים לבושות בלבן מגולחות ראש.
וואו.
אותם נשים שראיתי כשיצאתי מהמערה, ממש כמוהם, יושבות על האדמה, על הקרקע, על הרצפה, בהמתנה, יש איזה במה, זה לא בדיוק במה, זה היה איזה כמו מדרגה כזאת בהמשך, ואני נכנסת, ובעצם מחכות לי, ואני נכנסת ואני הולכת לאותה במה, ואני מתיישבת אליה, ישיבה מזרחית, יושבת על הקרקע, ואני זוכרת את האנרגיה שהייתה שם, הייתה שם אנרגיה של המון המון אהבה, כאילו זה נשים שאני, הן מאוד אוהבות אותי, הן מעריכות אותי, הרגשתי אנרגיה של אהבה והערכה, וממש ככה משהו מאוד מאוד נעים וכיפי עטף אותי, ואני מתיישבת, ואני מבינה שזה אנשים שרגילות שאני מדברת אליהם, וזה מדהים, כי יש לי מכללה שאני מלמדת נשים, אנחנו עושות המון המון כנסים שאני מבקשת מהם להגיע בלבן, אף לא הבנתי למה, אבל זה כאילו אינטואיטיבית בא לי.
וואו.
וזה הכל התחבר, אחר כך בדיעבד, הכל התחבר לי, כל הפאזל בעצם התחבר, ובאותו שחזור, נקרא לזה, שעברתי עם נורית, בעצם קרה משהו שהתחלתי לדבר והייתה המון המון אהבה, ואז אני המשכתי לדבר ופתאום האנרגיה התחלפה. הם נורא כעסו עליי. מסתבר שבעצם הזהרתי מפני משהו לא כל כך טוב שעומד להגיע. כל מה שאנחנו מכירים כיום כנפילת אטלנטיס, אוקיי? והם נורא כעסו עליי שדיברתי על זה, נורא התנגדו לזה, היו בהתנגדות לזה. והאנרגיה התחלפה, ואני הרגשתי ממש כעס, והרגשתי פתאום מאוד רע.
מאותם נשים?
מאותם נשים. הבנתי שבעצם הייתי כהנת גדולה שם, בעצם עברתי תהליכי חניכה, ונחסמתי גם בגלגול הזה. כי לי הייתה רתיעה מאוד מאוד גדולה, מכל מה שנקרא תקשור, מלתקשר עם ישויות. זה מקום שהפחיד אותי פחד מוות, לא הסכמתי להתקרב אליו. הייתה שם חסימה מאוד מאוד גדולה. ומה שנורית אמרה בעצם זה שאני, יש, ההדרכה שלי מבקשת להעביר דרכי דברים, לדבר איתי, שאני אסכים להיות בתקשורת איתם, ואני מאוד חסומה, ואני לא מאפשרת לזה לקרות. בתור ילדה הייתי מאוד מחוברת, אבל זה מקום שנסגר מאוד חזק. והיא בעצם עזרה לי לפתוח את המקום הזה. והסבירה לי שאני צריכה לבקש להבין מי המדריכים שלי, ללמוד להכיר אותם ולהתחיל להיות איתם בתקשורת. וזה מה שעשיתי. מהמקום הזה בעצם התחילו לרדת המידעים. אז קודם כל הורידו לי המון מידעים על אטלנטיס. יש לי מחברת שלמה שהיא כולה אטלנטיס. ועל כל השפע הרב שהיה שם. על כל הידע הרב שהיה שם, על החיבור הישיר הזה שהיה לבריאה, על כל השימוש בקריסטלים, תדרים של האותיות העבריות, המון המון ידע קיבלתי, המון ידע ירד אליי, שקשור לתהליכי ריפוי והתפתחות שנעשו באטלנטיס, וגם ההבנה של למה בעצם אטלנטיס נפלה, שממה שאני קיבלתי, שוב, יכול להיות שיש כל מיני גרסאות וכל מיני סברות, אבל ממה שאני קיבלתי, בעצם נעשו שם, אני קוראת לזה פשעים נגד הבריאה, כי היה שם הנדסה גנטית, הייתה שם הנדסה תודעה, היה שם המון המון דברים שהם לא היו למען ההתפתחות שלנו, זאת אומרת, בעצם החושך באיזשהו שלב שלט שם, כל הנושא של נפילים. הרי זה הכל גם מתחבר למבול. גלי צונמי בעצם, כל חורבן אטלנטיס, זה בעצם מה שאנחנו מכירים. האדריכלות שאני עושה היום, שהיא אדריכלות רוחנית, זה לגמרי מה שהיה באטלנטיס. אז זה כן מתחבר באיזשהו אופן. והמידעים שהגיעו בעצם באו להעביר לי איזשהו תהליך להתעלות. קודם כל, זה יצר ריפוי אצלי במקום הזה שנחסמתי בלהעביר את את הידע וגם וכן גם להזהיר מפני דברים שעלולים לקרות ולכוון אנשים לדרך החיים הנכונה, לדרך החיים המאוזנת, ובאמת לא להיות במקום שאנחנו מתרחקים מעצמנו, מתרחקים מהנשמה שלנו ויוצרים איזשהו ניתוק. זה נקרא חור בצלם. זה כמו אדם חי מת מהלך פה, אוקיי? כי אתה לא באמת חי. כשאתה מנותק מהנשמה שלך, אתה לא באמת חי, אתה כבר... בעצם כמו איזושהי נשמה, איזושהי ישות טועה. אתה באיזשהו מסע...
זה הכל קשור באנרגיות שמפסיקות לזרום.
נכון.
כי הנשמה היא ערוץ שדרכו נטען, הגוף נטען.
נכון. אגב, אפשר לראות על אנשים, דרך הפנים שלהם, רואים אדם שיש לו חור בצלם. רואים את זה. יש משהו לא חי.
אין אור שהוא בתנועה.
כן.
אם יש בית שיש בו, שיש בו מה שקראת קודם, קרמה או אנרגיה קשה, מה עושים?
אפשר לרפא אותו. אפשר לרפא בתים. אוקיי? דרך האדריכלות הסינרגית, גם מבלי לעשות אדריכלות, אני יכולה לבוא לבית, שאנשים מספרים לי שיש שם משהו בחיים לא בסדר, שלא נדע מחלה או משהו כזה, ואני יכולה לעשות לו ממש ריפוי אנרגטי, מבלי לעשות עיצוב האדריכלות. רק דרך השיטה. אוקיי, דרך השיטה, ודרך עוד דבר חשוב לי להגיד, מכיוון שחלק מהשיטה זה ה-Teta-Healing, שיטת הריפוי המדהימה שנקראת Teta-Healing, אפשר לעשות ריפוי אנרגטי למבנה דרך ה-Teta. אוקיי, מבלי לעשות בכלל מפות וכולי. אני אתן דוגמה, הזמינו אותי לבית מלון מאוד נחשב בארץ, בעיר מאוד נחשבת בארץ, כדי ליצור שם ריפוי אנרגטי כזה. ואז
כן, אני... היו במצוקה?
כן, ישבתי ככה עם המנהלת. קודם כל, זה מלון שהיה תמיד מאותגר. תמיד היה, המבנה הזה היה מאותגר מאז ומתמיד. ככה היא קיבלה אותו לידיים, אוקיי? כשהיא נכנסה לתפקיד הניהול. ובעצם הוא עבר איזשהו שיפוץ מאוד גדול, עם אדריכל גם מאוד נחשב וכולי, ובאמת מאמן ביופיו. אבל אין קשר בין יופי לאנרגיה, את זה אנחנו מבינים, נכון? קורים שם המון דברים לא טובים. קרו שם גם אסונות של ממש. שריפה של חלק גדול מהמלון, אנשים שנהרגו, ומה שהיו שם הרבה דברים, אנשים שהתאבדו, כל מיני אסונות שלא נדע. הם הזמינו אותי כדי באמת לעשות את הריפוי הזה, ואני הגעתי, אז גם עשיתי את המפה, כמובן האנרגטית, וראיתי את האנרגיות שם, וראיתי באמת שיש אנרגיות מאתגרות באזור מסוים של המלון, וכמובן שזה גם האזור שהייתה בו את השריפה, אוקיי? והוא שופץ כמובן, אבל התדר. ואז גם קיבלתי בתקשור ממש חדרים מסוימים, בחדרים מסוימים שזה לכל הקומות, ששם נקודתית יש אנרגיה מאוד מאוד קשה, ששם בעצם צריך, משם צריך להתחיל הריפוי. ואני הגעתי לשם פיזית, ונכנסתי לחדרים האלה, פתחו לי את החדרים, ואני ממש יצרתי שם את הריפוי הזה, זה סוג של טיהור אנרגטי, אבל זה לא טיהור כמו שאתם, קונבנציונלי כמו שאתם מכירים, עם מרווה וכזה, אלא זה לגמרי טיהור אנרגטי, דרך התטה. ו...
את עשית תהליך קיבלתי... של להתחבר, נכון. לעלות לאיזה גלים אנרגטיים
נכון,
של המוח.
נכון, רק ישבי. זה חיבור לבריאה.
אוקיי,
ואז מה עשית? ויצרתי בעצם את כל ה... קודם כל, מה שעלה, זה יותר חשוב לפני מה שיצרתי, מה שעלה זה שיש שם נשמות כלואות באדמה הזו, שביקשו להשתחרר.
זה לא נשמות, זה רוחות רפאים.
בסדר, זה נשמות.
היה לנו פרק על זה, אני יודע בדיוק על מה מדובר.
אוקיי, אז אני קוראת לזה נשמות כלואות, אוקיי?
זה אנרגיות של חלקי נשמה שלא עלו במעלית.
נכון, נכון.
זה נכון. שחקני הבאה של נשמה שמתה בטראומה.
נכון.
והם ביקשו להישאר. חשוב לדייק בדיוק נכון, מה
נכון.
זה.
כן, תדייק.
נמצאות במרחב שלנו פה בכדור הארץ, יש חלק מהאנשים שהן יכולות להשפיע פה. המימד הרביעי...
הנה, הן משפיעות.
כן, 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 זה לא מקום, זה לא משהו אחר, זה לגמרי.
הם לא עלו למישורים, יש מישורים בבריאה. נכון, נכון. הם לא עלו למקום שלהם, לבית שלהם.
נכון, בדיוק. ואז בעצם ראיתי את כל הנשמות האלה, שממש ביקשו להשתחרר, ועשיתי איזשהו תהליך, אני הייתי שם איזה 3 שעות לפחות, עם עצמי, לא ידעתי כמה זמן זה לקח. ועשיתי שם תהליך של שחרור, של לשחרר את הנשמות האלה ולחבר אותם לאותם מישורים שדני דיבר עליהם, בעצם לחבר אותם בחזרה אל האור ואל הבריאה. וזה היה תהליך, וזה היה הרבה, זה היה המון. אגב, זה תהליך שאחר כך אני הייתי במצב אנרגטי מאוד חלש, זה ממש לקח ממני המון המון אנרגיה. ואז כשהסתיים התהליך, אני באתי ושיתפתי את המנהלת במה היה שם. ואז היא אמרה לי, היא סיפרה לי ככה, שאחד העובדים המאוד מאוד ותיקים שעבדו שם, שהוא כבר לא עובד שם, הוא כבר לא בטוחה שהוא בכלל בחיים עדיין, סיפר לה בתחילת דרכה שהמלון הזה הוקם על בית קברות נוצרי. אוקיי? וזה, שאני הבנתי את זה, אמרתי, וואו, פתאום הבנתי מה ראיתי. זה דוגמה לריפוי אנרגטי שהוא לא קשור, לא באתי לעצב שם, לא באתי לעשות שם דריכלות, אין לזה שום קשר, אבל הוא כן ריפוי אנרגטי לרפא את המבנה, לרפא את האנרגיות שנמצאות במבנה. וזה...
לרפא זה בעצם להשיב אותם למקומן, כדי שלא יפריעו לנו פה במימד השלישי של החומר.
כן.
כדי שיאפשרו לנו...
במקרה הזה זה הנשמות כלואות. לפעמים זה כל מיני אנרגיות שהן פשוט מתפסות בקירות מתוך אנשים שעוד חיים פה, אתה יודע, ו...
כן. היה לנו גם על זה פרק, על הילינג.
טוב, יקרה. שאלה אחרונה. כן. את נמצאת בחלל הזה כבר מלא זמן.
נכון. יש פה תדר מטורף.
נראה כאילו נצח. אז תגידי משהו על התדר, על הייצור, משהו.
מה לשנות וזה?
מה לשנות, זה אני אוכל לייעץ לכם כשאני אעשה את המפה האסטרולוגית שלכם.
שלא.
למה שלא? אבל שלכם משדרים מפה. זה מרחב של שניכם. מבחינתי, האנרגיה של שניכם נותנת כאן את ה... מקום. אז זה ככה ברמת הדיוק של צבעים וחומרים ופריטים, אבל יש פה תדר מאוד גבוה, אני מרגישה את התדר הזה, ואני אפילו יכולה להגיד לך שלא סתם יש פה את הווילון האדום. אני לא יודעת למה אני אומרת את זה, כי אני לא בדקתי את המפה שלך, אבל הוא כנראה יוצר פה איזשהו תיקון אנרגטי לחלל, זאת אומרת, הוא צריך להיות כאן. אוקיי? גם מבחינה עיצובית, אני, אולי זה לא הדבר שהייתי עכשיו אפה עליו, אתה יודע, ושמה פה, אבל לכל דבר יש משמעות. אגב, זה מאוד משך את תשומת ליבי, גם צילמתי את זה ברשותכם, אני מקווה שזה בסדר, באמת.
ואמא שלי מאזינת מעלית מושבת, אז היא גם תדע.
וואו.
אימוש, קבלי, יש פה אישורים אחד אחרי השני.
מדהים. אז מקודם התבוננתי אליו, על הציור, וגם צילמתי אותו, ואז קיבלתי שהוא יוצר פה איזושהי התמרה אנרגטית, הוא יוצר משהו גם בצבעים שלו, וגם בצורניות שלו, ממש יוצר פה איזושהי
אגב, אני חושב שהיא קראה לו תדר. בשם שקשור לזה. באמת? אני לא זוכר בדיוק איך היא קראה לו, אבל יש לציור הזה שם שקשור לאנרגיה באיזושהי צורה.
מדהים.
יקרה!
מדהים, מדהים.
וואו.
תודה
רבה.
זה כיף.
תודה רבה.
תודה לכם.
שיר סיום!
מה נגנים?
אל תבחן.
אל תבחן.
אתה לא לבד, אל תבחן, אתה לא לבד. לבן. הייתה זאת קירה קטנה, זזו הפתאומי ומהיר. נכון, ניבטת שליטה לרגע, לא היית מספיק זהיר. ועכשיו פעמוני הזרה מצלצלים בראשך. אתה רוצה לשכוח, להתחיל מההתחלה. אז תאמין שאם קלקלת, אתה יכול גם לתקן. כן, כן, כן. אם יחזור שוב רגע הפחד, אבוא להושיט לך יד. תמיד אהיה קרוב אליך, לחבק במקרה שתירן. ועכשיו פעמוני הזרה מצלצלים בראשך. אתה רוצה לשכוח, להתחיל מההתחלה. אז תאמין שאם קלקלת, אתה יכול גם לתקן. כן, כן, כן.
כאן החלק השני של אדריכלות רוחנית. שמחנו ונהננו מאוד לארח את יעלה אור איבגי. תודה ליעלה על האור והידע הרחב, כזה שנכנס ללב ולבית. תודה שהזנתם. תוכלו לשמוע אותנו באפליקציות השמע השונות ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט וגם ביוטיוב. באתר המעלית תוכלו להירשם לקבלת עדכונים על הפודקאסט במייל בכל פעם שנוציא פרק חדש. תודה שנכנסתם איתנו למעלית.